Nassau. בתוך הפרשה, והי ביום קלות משה להקים את המשכן. אומר המדרש, אשמעה מה ידבר האל, האל השם. אתה מוצא, בשעה שעשו ישראל אותו מעשה וכעס עליהם, הקדוש ברוך הוא שנאמר, ויאמר השם אל משה, ראית את העם הזה וכו'. המדרש לא מביא מה היה. הרף ממני, ועשה אותך לגוי גדול. מיד עמד משה וביקש רחמים מלפניו שיתרצה להם, כמו שנאמר, ויחל משה. ונתרצה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר, וינחם השם על הרע. אף על פי כן, היה בליבו עליהם. שנאמר, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. כיוון שנעשה המשכן, אמר רבי יהודה ברבי סימון, הלך משה וירקין אוזנו במשכן, אמר משה, תאמר שיש בליבו של הקדוש ברוך הוא על ישראל, עדה עוד הכתיב ושמעה מה ידבר האל השם. כאילו הקשיב למשכן, ירקין משה להקשיב מה, אולי הוא שומע מתוך המשכן לדבר השם, האם היות והקדוש ברוך הוא הקים את המשכן, זה מורה שהוא כבר מחל להם מלחילה גמורה על חטא העגל. מהו האל השם? אמר משה עד עכשיו היה עומד בכעסו כנגדם, והוא בקושי מהם. ואין האל אלא לשון קושי, לשון חוזק. או אולי כבר מתרצה אליהם, ונוהג במידת הרחמים, בשם השם, שהוא שם במידת הרחמים, שנאמר השם השם כל רחום וחנון, מיד פיסו הקדוש ברוך הוא, שאין בליבו על ישראל כלום, כמו דכתיבה, יעבור השם על פניו, שהעביר זעמו מהם, ועבר על פשעיהם. זאת אומרת, בניית המשכן היא הייתה בחינה של כפרה על חטא העגל. מאותו השעה, הקדוש ברוך הוא דיבר אל משה בקול נאה, קול משובח, בטון כביכול אחר, הרבה יותר מרוצה, שכדו מדבר, ידבר השם שלום ומרוצה. אל עמו ואל חסידיו, אל ישובו לכסלה. אומר המדרש, אז זה דבר אחד, אם כן, הקמת המשכן הייתה בחינה של כפרה על חטא העגל. מוסיף כאן המדרש, אמר רבי יהודה ברבי סימון בשם רבי יוחנן, שלושה דברים שמע משה מן הקדוש ברוך הוא ויתריע לאחוריו. הוא נבהל, לא ידע איך לעמוד בהוראה הזאת. שלושה דברים. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ונתנו איש כופר נפשו. אמר משה, מי יוכל ליתן כופר נפשו? אור בעד אור, וכל איש אשר, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ועדיין אינו מגיע. כלומר, אדם צריך לתת כופר נפש. איך יכול אדם לתת כופר נפש? צריך לתת בלי גבול. אמר לו הקדוש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן, זה ייתנו. אמר רבי מאיר, נתן לקדוש ברוך הוא מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, והראה לו למשה, זה ייתנו כזה ייתנו. מחצית השקל. אני לא מבקש יותר מדי. כופר נפשו, נבעל משה. זה כופר, זה צריך לשלם כמה שכדי לחפר על הנפש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מבקש, רק לפי כוחם של ישראל. מחצית השקל. וכן בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, צווה בני ישראל את קורבני לחמי לישי, אמר משה, מי יוכל להספיק לו קורבנות? אם אנו מקריבים לפניו כל חייתו שדי, ואוכים כל עצי לבנון, אינו מספיק לו, שנאמר ולבנון אין די בער, וחייתו אין די עולה. כמה שיביאו הקורבנות לקדוש ברוך הוא, זה מספיק? לגדולה האלוקית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן. ואמרת להם, זה האישה שתקריבו, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בן ארבעים, זה הכל. וכן בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה, מיוכל לעשות לו מקדש שישרה שכינת, שישרה בתוכו. הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. איזה גודל שמקדש צריך לעשות כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה ביתו של ריבונו של עולם, כביכול. ואומר, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. ואומר, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחם. כשאני מבקש, כל העולם כולו אינו יכול להחזיק כבודי, ולא שמש אפילו, ולא אפילו שמש אחד משלי. אלא אני איני מבקש מידך, אלא כף בדרום, 20 עצים בדרום, 20 בצפון, 8 במערב. לכך אמר משה, יושב בסתר עליון, הקדוש ברוך הוא יושב בסתרו של עולם, וכו' וכו'. מה המדרש רוצה ללמדנו? שאדם ידע שהוא לא נדרש לעשות יותר מכוחו. כל אחד לפי כוחו. אבל העיקר באמת הכוונה. הכמות היא כל אחד לפי כוחו. כמות מוגבלת. והכוונות גם כן צריך להיות לפי כוחו. הכוונות משתנות. יש לנו פה בפרשה בהמשך, המדרש בפרשת נשוא הוא כמעט, על פרשת נשוא כמעט חצי מכל ספר במדבר, על פרשת נשוא. והאריכות גדולה מאוד בפרשת הנשיאים. כל נשיא ונשיא, מה הקריב? אנחנו קוראים את זה 12 פעמים, שואלים את עצמנו, היה אפשר לכתוב, מה הנשיא הראשון לבני יהודה, ואחר כך, וכן עשה ישכר, וכן זבולון, וכן ראובן, וכו' וכו' וכו', וכן עשו שם השבטים. אפילו לא צריכים לפרט אותם. כל שבט ושבט, כל אחד יקרים ביומו את אותם הקורבנות. אז באמת מבחינת הקורבנות, הם היו אותם הקורבנות. אבל אומר המדרש, מבחינת הכוונות, זה לא היה אותו הכוונות. כל אחד יקריב קורבנות לפי משהו, כל שבט ושבט לפי משהו. יהודה שהוא מלכות, הוא מקריב קורבנות עם המשמעות המלכותית. כל חלק מהקורבן שהוא הביא, כל מה שהוא הביא, הייתה לו משמעות המייחדת אותו. וכן יששכר, וכן זבולון, וכן הלאה כל שבט ושבט. והמדרש מעריך ומרחיב איך להסביר באמת כל שבט ושבט מה הייתה כוונתו. אנחנו עושים אותם המעשים. כולנו עושים אותם המצוות, כולנו עושים אותם הפעולות בפועל, אבל בעצם כל אחד ואחד, המשמעות של הפעולה שלו היא משמעות שונה, משמעות מיוחדת. וצריך לדעת שכל אחד ואחד, הוא מביא עוד איזה גוון מיוחד שאף אחד אחר לא מביא אותו. והוא צריך להתאמץ באמת לבטא את הגוון שלו בצורה היותר מלאה, אבל לא יותר ממה שהוא, כמו שהוא. כל אחד לפי כוחו. אני רוצה להביא עוד איזה מדרשים כאן. אומר המדרש, על הפסוק, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, הדאוד הכתיב, נחית בחסדך, עמזו גאלת, נעלת ועוזך אל נווה קודשך. בפסוק הזה בעצם יש משמעות, כמו שאומרת המשנה, תמן תנינן, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. ושלושתם זכרן משה בפרק אחד, נחית בחסדך, עמזו גאלת, זה החסד. נחיסת בחסדך. נהלת בעוזך, זו תורה, כמו שכתוב, השם עוז לעמו ייתן. אין נווה קודשך, זו עבודת המשכן. נחית בחסדך, אלו הדורות הראשונים שעמדו משנברא העולם, עד שיעשו ישראל ממצרים שקיבלו את התורה, שהיה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותם בחסדו, שלא היו מעשים טובים שיהיו בהם, וזנם הקדוש ברוך הוא בחסדו. עולם חסד ייבנה. כעבר דורות הראשונים עד מתן תורה, העולם קיים היה בחסדו של הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו אומרים כעבר פעמים כי לעולם חסדו, כנגד 26 דורות שגילה הקדוש ברוך הוא את חסדו וקיים את העולם עד שנברא, עד שנתן תורה. ובאותו החסד יצאו ממצרים. לכך נאמר, נחית בחסדך עמזו גאלת, שבחסד גאלם. נעלת בעוזך, נעלם בזכות התורה שקיבלו עד הקמת המשכן. למה היה העולם דומה באותה שעה, כשהוא קם עד לקמת המשכן, כשאומר המדרש, לתרסקל על בית רגליים. מסל כזה שעומד על בית רגליים שאינו יכול לעמוד והוא רוטט, כיוון שעשה לו רגל, שלישית נתבסס. ועמד, כך כיוון שנעשה המשכן, כמו שכתוב, נעלת בעוזך לנווה קודשך, מיד נתבסס ועמד, שמתחילה לא עמד העולם אלא בית רגליים, חסד ותורה, והיה רוטט, נעשה לו רגל שלישית, זה המשכן, מיד עמד. העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז היה עולם רוטט. נבנה המשכן, העולם מתייצב. מה קורה אחרי שחרב בית המקדש? העולם חזר להיות רוטט, עומד על שתי רגליים, על חסד ועל תורה, ואין את הצד של העבודה. אז המדרש הבא בא ואומר ש כתוב כאן להקים את המשכן. את המשכן, מה זה הבא לרבות את? כל עיתים שבתורה זה בא לרבות. לא כתוב להקים המשכן, להקים את המשכן. כי ברגע שנברא מקדש משכן של מטה, נברא גם משכן של מעלה. והמשכן של מעלה לא התבטל, הוא קיים. להקריב עליו קורבנות, רוחנים, בזמן שגלו ישראל, כמו שאומר המדרש הבא. זאת אומרת, בעצם המדרש בא ללמדנו שכל שלב שהעולם עולה, אפילו אם אחר כך השלב הזה כאילו נשבר, מתבטל, הוא לא מתבטל לגמרי. הוא לא חוזר למה שהיה מקודם. כל ירידה אחרי עלייה היא ירידה פחות ממה שהייתה, היה מצב לפני העלייה. זאת אומרת, העולם ככה מתקדם ככה. כל הזמן. הוא הולך ומתקדם. כלומר, זה שירדה שכינה לעולם על ידי המשכן, היא כבר לא עוזבת את, את העולם לגמרי. בכל מקום שגלו ישראל, שכינה היא מהם. לא באותו המצב של השכינה של בית המקדש. כמו ש אומרים חז"ל שבית המקדש הראשון הייתה שכינה שורה, בית המקדש השני כבר לא הייתה שכינה שורה, זה הייתה שם שכינה, אבל לא אותו מדרגה של הראשון. כל בית הכנסת, כל בית עשרה שכינתה שער, המדרגות. אחרי שהוקם המשכן, ירדה שכינה לעולם, והיא כבר לא עוזבת באותה מידה כמו שהייתה לפני כן. כלומר, העולם נמצא כל הזמן בתהליך של עלייה. המדרש אומר עוד דבר, שהמשכן הוא משכון. משכון, כשהקדוש ברוך הוא, כשחס וחלילה עם ישראל יחטאו, אז הקדוש ברוך הוא ייקח את המשכון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו איזה מתנה, שהוא יוכל אחר כך לקחת אותה אם אנחנו לא נהיה כפי שצריך להיות, ובעצם אנחנו ננצל על ידי זה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקדים מין רפואה, נותן לנו את מה שאחר כך הוא ייקח מאיתנו, ולא יצטרך לקחת, לפגוע בנו כביכול לגמרי, אלא זה שוב פעם המדרש רוצה לומר לנו שהמשכן הוא זה שאנחנו זכינו במשכן, התעלינו למדרגה שאחר כך אנחנו כבר שמורים, מוגנים, לא בכל המצבים, ירידת המשכן לעולם, הופעת השכינה היא הופעה שהעלתה אותנו למדרגה חדשה שאנחנו איתה ממשיכים כל הזמן. כן, דיברנו כאן על שלושה דברים העולם עומד, ואני רוצה קצת לדבר, להרחיב קצת בכמה מילים על פרק ראשון בפרקי אבות. ראשית כל, חכמים תקנו לומר פרקי אבות, כל יום, כל שבת פרק אחד, מפסח ועד חג השבועות, אנחנו אומרים את הפרקים, חמשת הפרקים פרקי אבות, והברייתא הנוספת, פרק שישי, שהוא מיועד להיות הכנה לתורה, כולה לתורה, ובעצם בבחינה מסוימת עניינם של פרקי אבות נתקנו בעיקר עד חג השבועות, אחר כך המשיכו את המנהג הזה כבר שכל ימי הקיץ, להתכונן לחג השבועות דרך ארץ קדמה לתורה. קודם שאדם בא ללמוד תורה, הוא חייב ליישר את דרכו, אחרת הוא לא יכול לקלוט תורה. אם אדם לא, אין לו גישה ישרה, ענווה ומידות ישרות, הקליטה של התורה היא מסוכנת, היא יכולה להביא לתוצאות לא טובות. ירד כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי. הגשם הוא כמו, התורה היא כמו גשם. הגשם יורד על קוצים, גודלים קוצים. יורד על עצים של, שיש בהם רעל, אז העצים האלה גדלים. הוא יורד על עצי פרי, גודלים עצי פרי, גודלים פירות טובים. כלומר, המקבל צריך להיות טוב, ואז השפע הזה שיורד לעולם, הוא טוב. זכה, נעשית לו סם חיים. זו לא זכה, חס וחלילה, נעשית לו סם המוות. התורה היא סם תם, וסמתם, סם תמים כביכול. אם הוא יורד במקום טוב, מתוך הכנה, אז התורה היא מרוממת, היא מעלה, 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 מעלה. על כן צריך ללמוד את פרקי אבות, לפני מתן תורה, למדנו, צריך להתקדם דרך ארץ קדמה לתורה. השלב הבא, שתקנו חכמים, אחרי שמקבלים את התורה, שוב לחזור ללמוד פרקי אבות. ולמה? מפני שלעלות במידות מתוקנות, מושלמות, זה יכול להיות רק על ידי התורה. רק על ידי דרך ארץ אפשר להשיג את התורה, ורק על ידי התורה אפשר להשיג את השלימות של הדרך ארץ. אם אין עירה אין חוכמה, ואם אין חוכמה אין עירה. ואני אספר לכם, בבית של הרב צבי יהודה, באורות הקודש חלק ג', הנזיר ערך את אורות הקודש. ובתחילת דרך הקודש הוא ציטט את דברי רבי פנחס בן יאיר, ושם כתוב, אמר רבי פנחס בן יאיר, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות וכו' וכו'. על זה כתב הרב צ'יודה רשימה ארוכה של מקורות של הערות, הערות על הספר הזה, על הציטוט הזה, כי כתוב שם בסוף, סוף סוטה. כלומר, הנזיר ציטט, הברייתא הזאת נמצאת בסוף מסכת סוטה, כי באמת במשנה, בסוף מסכת סוטה, יש גרסה שנמצאת הברייתא הזאת של רבי פנחס בן יאיר. על זה שכתוב סוף סוטה, על זה כתב הרב ציודה הערה. לא סוף סוטה, אלא מסכת עבודה זרה דף חף. וכך כותב המסילת ישרים, שהוא מביא את, את הברייתא הזאת, מסכת עבודה זרה דף חף. וכך ראשונים ומקורות, הראשונים והאחרונים, רשימה שלמה, אף אחד לא מזכיר שזה בסוף סוטה, כולם מזכירים שזה במסכת עבודה זרה. ולכאורה, מה נפקא מינה? מה זה הרב ציודה? הוא חקרן בדיוק שיהיה דייקנות במקורות, וגם זה נזכר שם בסוף סוטה, כאילו במשנה. דווקא הנזיר הוא היה מאדם שאוהב להזכיר את כל דבר מהמקור שלו בדיוק. למה הוא עשה את זה? כי יש הבדל משמעותי מאוד בין מה שאמר, מה שמוזכר בשם רבי פנחס בן יאיר בסוף סוטה, למה שנזכר במסכת עבודה זרה. במסכת עבודה זרה נזכר, אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות. לא מתחיל מזהירות, מביאה לידי זריזות וכו' וכו', אלא יש קודם, תורה מביאה לידי זהירות. ואת זה רצה הרב ציודה להדגיש. צריך לדעת, זה היסוד. תורה מביאה לידי זהירות. רק הדרכתה של התורה היא יכולה להביא למידות מתוקנות ומושלמות. והמקור הוא מסרת עבודה זרה, המקור המדויק, שבו כתוב שתורה, התורה מביאה לידי זהירות. כי כל המידות הטובות, אם האדם מתקן אותם בצורה השכלית שלו, הוא יכול להגיע עד רמה אנושית מסוימת. אבל התורה היא למעלה מהמקורות האנושיים, מהשכל האנושי. והתורה היא מדריכה אותנו להתרומם ולהסתכל במבט על, כביכול מעל המציאות. ומתוך כך המידות שאנחנו בונים אותם, ומפתחים אותם ומשכללים אותם. ואז המידות הן באמת מגיעות לשלימות היותר גדולה. יש עניין, כמובן, כל בן תורה צריך להיות בעל מידות מתוקנות. הוא מתקדם, צריך להיות עוד יותר מתוקן, ולעלות כל הזמן במעלות הקודש. המידות משכללות את לימוד התורה שלו, ולימוד התורה שלו משכלל את המידות. איך התורה משכללת? הרי אמרנו שצריך קודם איזה כניסה מיוחדת. אם אדם ייגש לתורה עם רצון שהתורה תשפיע עליו, תשנה אותו, לא אם הוא בא עם רצונות מסוימים והוא מחפש בתורה איך לתת להם מקור ואיך לחזק את הרצונות שלו, הוא בא להכתיב לתורה את הדרך, אלא הוא בא להתבטל לתורה, לקבל את מה שהתורה אומרת. את המוסר של התורה, את היושר של התורה, את כן, לא המוסר האנושי שהוא לא מושלם, ושלפעמים הוא מעוות. כמו שנאמר על שאול, שהוא ריחם על הצון, הוא עשה קל וחומר, אם על אדם אחד, שאחד התורה כל כך מרחמת, על מה בהמה חטא, מה הצון הזה חטא, למה צריך להרוג את כל הצון של המלאק, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעשות את זה. צריך את צריך לכוון את המידות לפי דרכה של התורה. והתורה היא מקור החסד ומקור הרחמים ומקור הצדק. לא צריכים לחפש איך אנחנו נתאים את התורה לשכל האנושי, אלא איך נבטל את השכל האנושי בפני התורה. אז אני רוצה לעמוד על הפרק הראשון בפרקי אבות. המהר"ל הוא מבאר את הפרק הראשון באופן יפה מאוד, הוא מסביר שיש כאן סדר מאוד מסודר של הדרכה ממשנה למשנה, מהכלל אל הפרט, איך איך בא התיקון. ראשית כל, המקור של של המידות הטובות זה מתורה. משה קיבל תורה מסיני. שר על יהושע, ויהושע לזקנים, זקנים ילדים, ילדים נמסרו על אנשי כנסת הגדולה. התורה נמסרת. והם אמרו שלושה דברים. הם אמרו שלושה דברים, איך ראשית כל, שלושה דברים הראשונים זה, איך התורה ממשיכה בדורות. התורה שמעל המציאות. זה הדבר הראשון שצריך לחזק אותו, להעצים אותו, להבטיח אותו, זה את התורה. אז הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הביאו מתונים בדין, זאת אומרת שהתורה תהיה ברורה, מבוררת, לא להיות פזיזים, אלא להיות מאוד מאוד שקולים. האיכות צריכה להיות מאוד מושלמת, מאוד מדויקת, והכמות, והעמידו תלמידים הרבה. כך התורה תוכל להימשך במשך הדורות. כנסת הגדולה שהם נותנים את ההדרכה הכללית, הם כלל הופעת התורה באותו דור, הם, איך התורה ממשיכה. אחרי הכלל הזה, שלא נעמוד על זה בפרטות, אז בהמשך, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם ממד, על התורה, על עבודה וגמילות חסדים. זה הזכרנו עכשיו במדרש. העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. אלה שלושת העמודים שהתורה עומדת עליהם. אחרת, כמו שנאמר במדרש, העולם רופף. מה מעמיד את העולם, מקיים את העולם? כשהעולם הוא טוב, כשהעולם הוא מושלם, אז העולם מתקיים. ואלה שלושת הדברים שעושים שהעולם הוא יהיה טוב. המהר"ל מזכיר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה ביום הראשון, וירא אלוקים את האור כי טוב, יש לו קיום. אחר כך, כן, ביום השלישי, אותו דבר, וירא כי טוב, הקדוש ברוך הוא רואה שזה טוב. כלומר, הוא ברא את הבריאה, היא טובה, יש לה קיום. וכך כל יום ויום, וירא כי טוב, וירא ויהי בוקר, יום וכו'. כשהבריאה היא טובה, היא מתקיימת. הטוב של הבריאה, השלימות של הבריאה, זה שיהיה לה התוכן הרוחני, הערכי שלה, שיהיה לה הקיום הנשמתי, זה התורה, עבודה וגמילות חסדים. ואלה השורשים. התורה זה בעצם השלימות של האדם בינו לבין עצמו. הערכיות, הרוחניות, האור שמאיר וממלא את העולם ואת האדם, כן? זה התורה. העבודה זה החיבור של העולם אל מקורו, כמובן. העולם הוא צריך להיות שלם ומחובר אל המקור האלוקי. והעולם בתוכו צריך להיות מחובר זה לזה, וזה הגמילות חסדים. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אלה שלושת היסודות שאסור לפגום אותם, כי זה עמודי העולם. ההפך מזה, זה הרס העולם. ולכן צריך מסירות נפש, ולא לקשל, חס וחלילה, בשלושת העבירות החמורות, שהן בדיוק כנגד הדברים הללו. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. גילוי עריות, זה ההפך מהתורה, זה החמוריות, הגשמיות, לקחת, לאבד את כל הערכים, לאבד את כל הרוחניות, את כל הקדושה, את כל הטהרה, ולהגשים, להיות משועבד לקלקולים כאלה, צריך, על זה ייהרג ואל יעבור. שפיכות דמים זה ההפך מגמילות חסדים, זה הקיצוניות השנייה שלא בא בחשבון. אפילו אם קופים אותו, צריך למסור את הנפש ולא לעשות את זה. תורה ועבודה זרה זה ההפך מעבודת השם כמובן. וזה זה צריך למסור את הנפש כשזה מגיע לקיצוניות ההפוכה שההפך מעבודת השם. האבות הם היסודות של האומה. והם כל אחד הוא אחד מהעמודים האלה. אברהם אבינו, עמוד החסד. חסד אברהם, אברהם גומל חסדים, מלמד זכות, מכניס אורחים. יצחק עמוד העבודה. יצחק מוסר את נפשו, יצחק גם מתפלל, כתוב מפורש. וגם אברהם מתפלל, אבל יצחק מוסר את נפשו, קורבן להשם, זה עמוד העבודה. ויעקב, אשתם יושב אוהלים, עמוד התורה. כל אחד, היה בו את שלושתם כמובן, אבל כל אחד בצד המיוחד שלו. המרן מביא עוד דבר יותר פנימי, אני לא יודע אם כל כך להיכנס בדבר הזה, אף על פי שהוא בדרך כלל דברי הפנימיות הוא מסתיר ועוטף אותם בעטיפות, אבל כאן הוא מזכיר בשם ספר יצירה שיסודות העולם זה אוויר, מים, אש. אמש. אוויר, מים, אש. לא מוזכר אדמה מסיבות שלא המקום להזכיר אותם. אלה באמת היסודות הראשונים של הבריאה. שכל הבריאה היא בריאה מאלה היסודות. אלה זה התחלת הבריאה. והמים הם חסד. השפע יורד. האש היא עולה למעלה. המים יורדים למטה. אברהם, כן, היה, אברהם היה שמיימי. אז הוא השפיע שפע, הוא היה בעל חסד. היצחק כתוב, היצא יצחק לסוח בשדה, הוא מלמטה למעלה, הוא פונה כלפי שמיה, הוא עמוד העבודה. המים יורדים והאש עולה, הבעירה של, של עמוד העבודה, של מידת הגבורה. אלה, ואוויר זה הרוח, הרוחניות, זה התורה. תורה, עבודה, גמילות חסדים, בעצם זה הקיום של, זה היסודות של בצורה כביכול הגשמית של העולם. העולם התחיל הרי ממשהו מאוד 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 מופשט, מאווריריות כזאת היא מאוד 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 עדינה, בלתי גבולית כזאת. ולאט לאט העולם כאילו הולך ומשתלשל ונעשה יותר ממשי. אנחנו קוראים לזה ממשי. כלפי שמיה זה יותר מצומצם, יותר מוגבל. אז קודם היה הרוח, כן? אחר כך מתוך זה, ברוח, אתם יודעים, יש גם קצת לחלוחית. אז אתה מפריד את האוויר מהמים, אז נהיה גם מים. ואחר כך מזה מתפשט גם האש. וזה בעצם שלושת היסודות שהעולם עליהם קיים. יסודות מספר היצירה. אז על זה העולם עומד, על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. זה יסודות קיומו של העולם. אחרי שהמשניות השתיים הראשונות אומרות לנו קיומה של התורה, קיומו של העולם, התורה היא מעל העולם. בהתחלה שמירת המשכיותה של התורה לכל הדורות. אחר כך קיומו של העולם, תורה ועבודה וגמילות חסדים. השלב הבא, האדם. איזה שלימותו של האדם, איך הוא עובד בצורה הכי שלמה. אנטיגנוס איסוכו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. כלומר, תעבדו את הקדוש ברוך הוא מאהבה, לא בשביל מתנה. מחשק פנימי, מרצון פנימי, ועם מירת השם. שני הדברים האלה ביחד הם שלמות האדם. איך האדם עובד את ריבונו של עולם בלי אהבה ויראה. אלה שתי הכנפיים, אומר בעל התניא, שאיתם אדם יכול להתרומם. עם כנף אחת אי אפשר להתרומם. אפילו עם הכנף הימנית שיותר חזקה מהכנף השמאלית, אבל לבדה אי אפשר לעלות. צריך אהבה ויראה. אהבה בשביל קיום המצוות עשה בצורה הכי שלמה שאפשר, והיראה בשביל מניעה ממצוות הלא תעשה. וזה התרחה הבסיסית. ראשית כל תדעו, השלימות של העבודה זה אהבה ויראה. ומתוך כך תורה ומצוות. זה בעצם הנשמה של הקיום של התורה ומצוות. הכוונה היא הנשמה של המעשה. אתה עושה מעשה, עשית פעולה. אתה מכוון במעשה הזה, נתת למעשה הזה נשמה. תפילה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. מצווה בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. ולעשות את המעשים עם... שבאים מאומקה דליבה. הרב במקום אחר, אני חושב, מרמז על זה, זה דברים שבאים ממקור פנימי. המצווה, אולי בזוהר, בפרשה שלנו, אולי רמז לזה, אני חושב, אולי, במצווה, באותיות האלה, במילה מצווה, יש מם צדיק, שזה בעת בש, יוד קי. תספרו מטף עשר, תגיעו למם. אז זה יוד, כן? אתם מבינים אותי, אה? אתם... את בש... תף במקום א', זאת אומרת, אתם סופרים אחורנית, תף א', שין ב' וכו' וכו', אתם מגיעים למם, זה יוד. מתחלפת ביוד. צדיק מתחלפת בהי, יוד קי, מצווה, וו קי. במילה מצווה יש שתי האותיות האחרונות, זה וו קי, כן. אבל במילה מצווה וו קי גלויות, והיוד קי כמוסות באטבש. כי היוד קי זה הכוונה. וו קי זה התורה והמצוות. איך שתמצא נאמר, ואף קי, זה יכול להיות שישה סדרי משנה וחמישה חומשי תורה, זה הצד הגלוי בהופעה של שם השם, שהוא באותיות שלו, זאת אומרת, זה הצד הקיומי הגלוי, והצד הפנימי הוא נסתר, זה האותיות הראשונות של השם, זה העירה ואהבה, העירה ואהבה תורה ומצוות. איך שתסתכלו בדברי הרב ואורות התחייה, תמצאו שם את הדברים האלה כמוסים. זאת אומרת, עבודת השם השלימה היא עם כל הכוונות, עם כל הלב, האוהב מאוד מאוד והירא, וזה לא תרתי דסתרי. לחשוב שמי שאוהב מאוד מאוד את השם, הוא לא יכול להיות ירא, כי זה... עירה זה כאילו התרחקות, זה פחד, ואהבה זה התקרבות. זה לא סותר את אחד את השני, עד רבה זה משלים אחד את השני. ההרצה הגדולה מאוד כלפי ריבונו של עולם, הידיעת הגודל שלו שזה גורם לעירה, וזה גורם גם למשיכה. טוב, אחרי שבנינו את מה שמעל העולם, את העולם, את האדם, אז עכשיו השלב של בניית הבית. היא ביתך, בית ועד לחכמים. עכשיו זה מתחיל בזוגות. הנשיא ואב בית דין. תמיד הזוגות היו הנשיא ואב בית דין. אז אומרת לנו המשנה, אב יוסי איש צרידה. אתם יודעים איפה זה צרידה? פה קצת במערב, בערך שממולנו, זה סרדה קוראים לזה. סרדה, ערבים קוראים לזה צרידה. יכול להיות שזה פה, הוא היה גר בסביבה הזאת. רבי יוסי צרידה, ורבי יוחנן, ויוסי בן יוחנן, יוסי בן יועזר צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם. אין כאן רבי, זה עוד למעלה מרבי. זה דורות ראשונים, קוראים אותם בשמותם בלי תוארים. כל כדור יורד, עוד יש יותר תוארים. יש התחלה גדול מרבן שמו, אחר כך תוארים, אחר כך יש דור הגאונים, אחר כך זה, עכשיו הרב הגאון, הגאון הרב, וכו'. אז יוסי בן יועזר יצרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. יוסי בן יועזר יצרידה אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו אנחנו מתחילים, יהי ביתך בית ועד לחכמים. כלומר, התוכן הרוחני החיובי. אחד מדבר על אהבה ואחד מדבר על יראה. אחד מדבר מה צריך, איזה תוכן חיובי צריך להיות בבית. הבית צריך להיות בית מלא קודש. יהי ביתך בית ועד לחכמים. ומתאבק באפר רגליהם. תתבטל כלפי התורה. התורה תמלא את ביתך, ביתך יברת חכמים, תתאבק, שתנקה שם את האהבה אחריהם. והווי שותה בצמא את דבריהם. היחס לתורה צריך להיות יחס של צמאון. זה בא מאהבה, כן? מידת אהבה. בית, אחרי שאדם הוא, בנינו את עבודת האדם, יש הבית. אתה בונה בית. הוא צריך להיות עם תוכן, עם איכות מיוחדת במינה, ושלא יהיה בו חסרונות. ולכן, יהי ביתך פתוח לרווחה, אל תסגור את הבית בפני עניים, ויהיו עניים בני ביתך. ואל תרבה שיחה עם האישה, באשתו המרוקה, קל וחומר באשת חברו. זאת אומרת, הדרכה איך בונים בית בישראל. בית בישראל צריך להיות מלא קדושה, ולא חס וחלילה קמצנות וסגירות בפני עניים ובפני אנשים שצריכים את עזרתך, ביתך פתוח לרווחה. אצל גדולי ישראל זה היה ככה. זה באמת מדרגה מיוחדת במינה, שאדם הבית שלו פתוח, ועניים מרגישים אצלו בבית. ועניים בני ביתך. אני סיפרתי ש... בישיבת מרכז הרב בבניין הישן אנחנו למדנו, והיה שם, הדירה של הרב קוק, שאחרי הרב קוק גר שם הרב רענן. אנחנו לא הכרנו את הרב זצ"ל, אבל הבת של הרב קוק, כן, אשתו של הרב רענן, כנראה המשיכה את האופי של הבית כמו שהוא היה בזמן הרב. היה פתוח, הימנים נכנסים שם למטבח, פותחים את המקרר, לוקחים מה שרוצים, עושים תה, מוצאים מוגה על השולחן, אוכלים, לא צריכים לבקש רשות, מרגישים חופשי. והרבה פעמים, כתוצאה מזה כמובן, היה חסר אוכל כשהגיעה שעת ארוחה. מברר שמה שקנו לארוחה כבר נאכל על ידי עניים, אבל ככה זה היה הבית. ממש הופקר לכל... עניים שהיו הולכים לעשות סבבים לאסוף כסף, היה להם תחנה בביתו של הרב רענן, קצת לפוש, לשתות קוסטי, יוגל, איזה פרי או משהו, פעמים אוכל ממש. כן. יהיו עניים בני ביתך, ירגישו בבית. זאת אומרת, צריך להיות רחבות הדת, הבית צריך להיות בית פתוח, בית רחב, בית שלם. אנחנו בנינו את הבית, גם מצד התוכן החיובי שלו, וגם שלא יהיה לו חסרונות, ואז בא השלב הבא. יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי. הם כבר מסכים, בנית את הבית, עכשיו צריך להיות היחסים בין הבית לבין החוץ, לבין הציבור, בינך לבין... אז יש... קשר עם אחרים, הוא יכול להיות קשר עם רב, קשר עם חבר, קשר עם מישהו פחות ממך, כל המדרגות. יש לך אנשים יותר חשובים ממך, אנשים שווים אליך, אנשים שאולי קצת אתה יותר מהם. אז רב יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והווה דן את כל האדם לכף זכות. זה אלה שלא בסדר, שנראים לא בסדר, תדון אותם לכף זכות. החברים, תעשה קניין. אתם יודעים איך עושים קניין לחבר? צריך לשלם. קנה לך חבר. לא קח לך חבר, אי אפשר לקחת. צריך לעשות קניין. איך אתה עושה, כי איך אתה בונה לך חברים? עשה לך רב. טוב, אתה מקבל מרותו של רב, מחליט להקשיב לו, לשמוע לו. זה מאוד מאוד חשוב, שני הדברים האלה. החסידות פיתחה את זה מאוד מאוד, את עשה לך רב וקנה לך חבר. והתוצאה היא יוצאת מן הכלל. כי כשיש חברה מגובשת, מאוחדת, אז אפשר להחזיק מעמד היטב. אם אין חברים, אם אין חברה טובה, אז יש התמודדות יותר קשה. אם יש לך רב, יש לך משענת. אז החסידות, זה לך רבי, מקשיבים לו, שומעים לו, מקושרים איתו, זה שמירה עצומה, ויש גם חברה חסידית, ביחד, מגובשת. זה דבר מעלה שצריכים לפתח אותה, שבישיבות הלא חסידיות, כן? אז אין את ה... אולי עשה לך רב במידה מסוימת יש, לא כמו רבי, כן? אבל קנה לך חבר, אין כל כך, אחר כך היו בחורים גמרו את הישיבה, מתפזרים, כן? אולי גרעינים תורניים, זה אולי קנה לך חבר, יכול להיות לגבש ככה קהילות כאלה שהן שומרות. אבל כל פנים, עשה לך רב, קנה לך חבר, זה עצה חשובה מאוד. איך עושים קניין של חברים? כמים הפנים לפנים, כן לב לאדם, לב אדם לאדם. אתה רוצה שיהיה לך חבר שהוא יתעניין בך, שהוא ירצה להיות חבר שלך. אז אתה צריך לרצות שהוא רוצה שאתה תהיה חבר שלו. אתה צריך להתעניין בו. ליצור לו תחושה שטוב לו איתך, שיהיה נחמד, ואז הוא יוצא את החברות הזו. אתה עוזר, מסייע, עושה לו נעים, שיהיה לו נעים להיות איתך. קנה לך, צריכים להתאמץ על הדבר הזה. לא באופן חיצוני, לקנוע, כן, לעשות, אבל להשקיע. להשקיע. זה מה שאומר, זה מה שאומרת המשנה. וניתאי ארבלי אומר לצד השני, את הסור מרע. כלומר, אנחנו נשים לב, כאן יש איזו שיטתיות שממשיכה, ככה מסביר לנו המהר"ל, את כל המהלך הזה. עכשיו אנחנו עוסקים ביחסים, ביחסי אדם והעולם. קודם אמרנו, דיברנו על הבית, בתוך הבית איך הוא צריך להיות. עכשיו אנחנו מדברים על המפגש עם הסביבה, רב, חבר, ודן את כל אדם מכף זכות זה הפחות, ולעומת זה, מה הדבר שצריך ממנו להיזהר? הרחק משכן רע. תאיר בלי אומר, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. כלומר, מה לא לעשות ומה כן לעשות. אחד מידת אהבה, אחד מידת היראה. לכן הדברים ממשיכים לפי הסדר. אתה מסתכל על זה כבניין שלם, זה עוזר לך ככה לבנות באמת את הבניין הנכון, הבניין ההשקפתי והבניין ההתנהגותי היותר נכון. ככה הדברים הולכים. הנשיא הוא יותר מדבר על הצד של אהבה, והבית דין הוא מדבר על הצד של הדין, של היראה. יש הדרכה מה לא לעשות, מה כן לעשות. לכן אנחנו לא נתנו רק את המהלך, וההמשך כמובן כל אחד יד בעצמו. אני רוצה עוד מילה אחת. אנחנו עדיין תחת האווירה של חג השבועות. אתם יודעים שאחרי חג השבועות משה רבינו עלה ל-40 יום להר סיני. כל תלמיד חכם נקרא משה רבינו, משה. אז זה דווקא הרעיון. מחג השבועות עד י"ז בתמוז, משה רבינו לא נסע הביתה, עלה להר סיני, היה שם 40 יום. 40 יום להיות שם, אפשר לקבל את כל התורה כולה. צריך לעשות ניסיונות כאלה. בכלל, 40 יום זה מושג בכמה מובנים. 40 יום לפני יצירת הוולד. 40 יום זה זמן קניין. 40 יום של שקידה, של לימוד, באמת אחרי חג השבועות, זה מה שמתאים לעשות. להיות שקועים בלימוד, ולעלות במדרגות הקודש, מתוך האווירה הנפלאה של חג השבועות. מאידך גיסא, אני רוצה באמת לומר, אדם אחרי חג השבועות המרומם הזה, שהרגשנו התעלות עצומה, שמחה גדולה ואיזו דבקות מיוחדת במינה, ופתאום בא ימים רגילים, ואיפה כל הגובה הזה? מה זה היה סתם? זה היה חיצוני? זה לא היה אמיתי? איך זה יכול להיות שפתאום זה הרבה פחות ממה שהיה? ההסתכלות הזאת לא נכונה. חג שבועות, בו אנחנו עולים למדרגה מאוד מאוד גבוהה, זה משהו מיוחד לחג השבועות. זה לא משהו שאפשר להיות בו בימים אחרים. זה התורה קבעה לנו, שיש מועדים מיוחדים, שבהם אנחנו מתעלים התעלות מיוחדת, יוצאים מהסדר ועולים למעלה. עוזבים את הבית והולכים לבית המקדש. שלוש רגלים בשנה. לא נמצאים בבית, לא בסדר הרגיל, מתעלים. ההתעלות הזאת נותנת לשנה את המשמעות הכללית שלה, כי אם יש לך יום אחד בשנה כזה גבוה, כל השנה היא מקבלת את ערכה ממנו. יש לנו ימים שונים, כן? כך אמר דוד. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי, רוצה כל הימים לשבת בבית השם. לחזות בנועם השם ולעשות ביקורים מפעם לפעם בהיכלו. זאת אומרת, לא כל הזמן נמצאים בהיכל. כל השנה אני רוצה לשבת בבית השם. איך יושבים בבית השם? אדם חי בעולם רוחני, נימי, בדביקות של ריבונו של עולם, הוא יושב בבית השם. אפילו כשהוא יוצא לשווקים. אבל הוא חי בתוך העולם הרוחני, המקודש שלו, שבתי בבית השם. ולפעמים יש זמנים לבקר בהיכלו, להיכנס להיכל, להיכנס למקום היותר גבוה. אבל זה לפעמים, זה לא קבוע. לא יושבים בהיכל בקביעות. זה רק מפעם לפעם. לקודש הקודשים נכנס הכהן אחת בשנה. זה לא הסדר. רוצה כל היום להיכנס שם, מאוד נחמד שם בפנים. זה מדרגה כל כך גבוהה עליונה. למה לא נהיה תמיד בקודש הקודשים? זה לא שייך. מה, כשהעולם מתקדם מאוד, אז הכהן גדול כל יום להיכנס שם? לא. תמיד יש מדרגות. אז החגים עניינם להעצים אותם מצד עצמם. לא כל הימים זה חגים. אז צריכים לזכור את הדבר הזה ולדעת שהתרוממנו בחג הזה, זה שהרים את השנה. כל התרוממות של ימים המיוחדים, הם מרימים את כל השנה כולה. ושאר השנה, אנחנו צריכים להיות כמו שצריך להיות במשך השנה. לא צריכים להיות במשך השנה כמו בשבוע. אם נהיה כל השנה כמו בשבוע, אז בשבוע צריכים להיות פי 10. כי זה לא אותו הדבר. אבל אנחנו ממשיכים מהאור הזה, מרגישים או לא מרגישים, אנחנו נמצאים עוד בימים של התשלומים של חג השבועות, ובאמת את הגובה הזה שזכינו לו, ובין בגלוי ובין בסתר, כי כל אחד זכה, מי יותר מודע לזה, מי פחות מודע לזה, אבל התרוממנו, נמשיך את זה בעזרת השם, לימים הבאים לקראתנו לטובה ולברכה, להמשך של זמן טוב, של שקידה ועלייה בקודש.